הגענו לדף סמכי עמוד א' בשורה השביעית, הגמרא מביאה פה מחלוקת אביי ורבא בדין השבת ריבית, ופה הגמרא כמובן הולך לפי הדעה שריבית קצוצה יוצא בדיינים. אמר אביי, האם מאן דמסיק זוזי דריביתא בחברי, וכאז דחיתי ארבעה גריבי בזוזה בשוקה, אדם נושה בחברו זוז של ריבית, כלומר הלווה הוא בריבית קצוצה, והסכום מהריבית היה זוז אחד, והלווה שילם לו בחיתים, וכאז לחית ארבע, המחיר של החיתים היה ארבע סין בזוז, אז היה חייב בעצם לשלם לו בשביל הריבית ארבע סין, אבל בפועל נתן לו חמש סין, ויהיה הבלעי הוא חמישה, כי מפקיד המיני כשביתים מוצאים את, מוצאים את הריבית מהמלווה, שהוא לקח את הריבית, ארבעה מפקיד המיני מוצאים לו רק ארבע סין ולא חמש. אידך עוזו להו דקמוז לגבי, הסעה הנוספת בעצם שנתן לו, זה הוזלה שהוזילו על עובד המלווה, ונתן לו מעצמו, זה לא בכלל ריבית קצוצה, שהוצא בדיינים. למה? כי נניח אם היה גוי שאין בו איסור ריבית, חייב לחברו זוז של ריבית, והיה בא לשלם עכשיו בפירות, אז זה לא היה מלווה בעצם יכול לחייב אותו, אלא ארבעה סין, כי אמרנו ארבעה סין, המחיר החידים זה ארבעה סין בזוז. אז בעצם רק ארבעה סין הם ריבית קצוצה שנתחייב על עובד המלווה, לכן שדיינים מוצאים ריבית קצוצה, מוצאים רק ארבעה סין ולא חמש. ורב החולק ואמר לו, חמישה, כי נמי באמת חמש סין אנחנו מוצאים ממנו, כפי ששילם בפועל הלווה למלווה, דמיקר בתורת ריבית עד עד עדי, כי הרי מתחילה באו לידו כל חמש סין בתורת ריבית. כולן הם בכלל ריבית שהלווה שילם למלווה. עוד מחלוק לגבי השבת ריבית קצוצה, אמר רבי, היי מאן דמסיק ארבעה זוזי דריביתא בחברי, ויהיב לגלימה בגבי, ומי שנושב בחברו ארבעה זוזים של ריבית. נתנו הלווה בעבורם גלימה, בגד, תלית כזאת, ששווה ארבעה זוזים. כי הפקיד המיני, כשבאיתי מוצאים את הריבית מהמלווה, ארבעה מפקיד המיני, מוצאים ממנו ארבעה זוזים. גלימה לא מפקיד המיני, אבל הגלימה עצמה לא צריך להוציא ממנו, כלומר, רק צריך לשלם את הערך של הגלימה, את ארבעה זוזים, אבל לא ממש את הגלימה עצמה. אבל רב החולק אומר לו, גלימה מפקיד המיני, בפועל מוצאים ממנו את גוף התלית, גוף הגלימה. למה? מה הייתה? מה? כי איך הדוללים הוא, כדי שלא יאמרו, יש פה מחזיק הריבית, כדי שלא יאמרו גלימה דמחסה וקאי, גלימה דריבית דאוארי, תלית זו שהוא עומד ומתכסה בה, זה תלית של ריבית, מכיוון שבפועל נתן את התלית הזו כריבית, כשווי של ארבעה זוז, לכן מוצאים הבית הם מוצאים ממנו את הטלית. אמר רבא, אובי השבת ריבית, איימן דמאסיק, תריסר זוז דריבית בחברי, מי שרושה בחברו, 12 זוז של ריבית, ואגר לי חצר דמיתר גבה עשרה, ואוגי ניהה לי בתריסר, והזכירו הלווה למלווה חצר, כלומר, נתנו לגור שם בחינה בשכר ריבית, והחצר הזו נזכרת לכל אדם בעשרה זוזים. הלווה הזה בעצם הזכיר למלווה בכל 12 זוזים, כלומר, נתן לו להיות שם תמורת הריבית. אז בפועל, כשמפקיד על מיני, כשאנחנו רוצים, בית דין רוצה להוציא מהמלווה את הריבית של נטל, בעצם את השכירות החצר שקיבל בתורת ריבית, תראי שר מפקיד על מיני, מוציא ממנו 12 זוז, לא 10 בלבד, מכיוון שבאותו זמן הזכיר המלווה לזכור את החצר ביוקר ב-12 זוז, אז מוציא ממנו 12, זה כאילו קיבל 12 זוז כריבית. אמר הרווח המדיף של רבינה ולאמה לכאורה, יכול המלווה להגיד עליו, כי אגה אחי, דאבה כאשר משתרשת, הרי כשמראש שכרתי ב-12 ולא ב-10, אז עשיתי רק בגלל שבפועל היחיד לא משתר, דאהבה כמשתר שלי, כלומר, אותו ה-12 זוז, הם באו לי, זה מעות שבאו לי ברווח המעות, בתורת הריבית, לא הייתי צריך להוציא אותם מכיסי, דארתי בחצר בחינם, בתמועת הריבית, לא ידעתי שיוציאו בית דין מני את הריבית להחזיר לך, אם ככה הייתי מעדיף ב-10, האם מוצאים לנו רק 10 ולא 12, האש זה לא משטר שלי, כדאגי כולי אלמה, הוא דארגינה. עכשיו שבית אם מוצאים את הריבית, אז אני לא מרוויח את המעות בתורת הריבית, אני צריך להוציא מכיסי, אז לכאורה לא ראוי שהשלם מחיר גבוה כל כך, השלם כמו שכל אדם משלם 10 זוז. למה מוצאים לנו 12 זוז? אבל הרבינו את הרס, משהו דאמר לי, סברת וקיבלת לו, בפועל הלווה אומר למלווה, תשמע, הסכנת וקיבלת לעצמך את הזכירות במחיר זה שטרייסר זוז, 12 זוז, אז כאילו קיבלת מראש על עצמך טרייס הזו של ריבית, וכולם באו לידך בתורת ריבית, ולכן צריך להשיב אותם, וזה מה שבית דין בעצם מוציא ממך. הגענו למשנה נוספת באמצע סמכי עמוד א', עומדת המשנה, המשנה פה דנה בדיני ריבית דרבנן, בדרך מקח וממכר, השאלה אם מותר להזכיר ולמכור דבר כשקובעים לו מחיר גבוה יותר בשכר המתנת המעות של הסוחר של הלוקח, שלא משנה מיד, אלא לאחר זמן, עומדת המשנה מרבים על השכר ומרבים על המחר, כלומר, מותר להוסיף על דמי השכירות בשכר המתנת מעות של הסוחר, אבל במחירה אסור להוסיף על המחיר בשכר המתנת מעותיו של הלוקח, כפי שעכשיו נראה. כיצד, הזכיר לו עוד חצרו ואמר לו, המזכיר לסוחר, אם עכשיו אתה נותן לי הרי הוא לך ב-10 סלעים. אם נותן לי דמי השכירות עכשיו של כל שנה מיד, אני נותן לך ב-10 סלעים לשנה. אם לא תשלם לי מיד, אלא של חודש בחודש, אז מוזכר לך בסלע לחודש, כלומר ב-12 בעצם סלעים לשנה. כלומר יותר, 12 במקום 10. אז מותר הדבר, למרות שהוא מוסיף לו שני סלעים, אם זה משום ריבית, וזה מה שאמרנו, מרבים על השכר. והגמרא תבאר למה. אבל אם מכר לו את שדה, הוא אמר לו, אם עכשיו אתה נותן לי את דמי השדה הרי שלך ב-1,000 זוז, אבל אם ימתין לך בגורן, כלומר ימתין לך לגורן, כשיהיה לך תבואה ותוכל למכור ויהיה לך כסף, ותשלם לי, הרי שלך ב-12 זוז, ב-1,200 זוז, בעצם 200 יותר. אז זה כבר אסור, מוסיף לו 200 זוז בגלל שכר המתנת מהותה, וזה אמרנו, אין מרבים על המחר. מה ההבדל בין מרבים על השכר למרבים על המחר? אומרת הגמרא, מה ישנה הרי שמה ישנה סיפה? רבי ורבי יוסף אמר את רבי, ושניהם אמרו, שכירות אינה משתלמת אלא בסוף. הרי שכירות מדין, השוכר לא חייב לשלם למשכיר את הדמים, אלא בסוף זמן השכירות, לא לפני כן. והי כאב דלומת הזימנה למקבעה, השוכר הזה, שמשלם סלע מדי חודש בחודשו, מכיוון שבעצם עדיין לא הגיע זמן הגבייה, לפני שהוא משלם, רק כך הדין שאין זמן התשלום עד סוף החודש, אז בעצם יוצא לאו הגנת עלי. אין כאן שכר המתנת מהותה, ולא ממתין לו כלום, אלא משלם בזמנו, כי אמרנו, שכירות בסוף. הוא לא היה חייב לתת לו לפני הזמן, והמחיר של 12 סלעים, מי שווה הודעה אחרי שוויה. המחיר של 12 סלעים, כך הוא שווי השכירות השנה. בעצם זה השווי האמיתי. אם הוא אמר לו, אני אוריד לך, אני אוזיל לך את המחיר, תן לי את הכל מעכשיו, זה כבר בסדר. היידק אמר למה שהוא אמר, מזכיר לסוכן, מעכשיו אתה נותן לי הרי לך ב-10 סלעים שנה, אז זה לא המחיר האמיתי. אוזול להודה כמה אוזולי, זה בעצם זו הוזלה של המחיר האמיתי. אבל בסייפה, במחירת שדה, כמדסבינינים, מכם שזה מקח, זה לא שכירות. אז בא למי שקדמי מעכשיו, בעצם מהדין, הוא צריך לטול את הדמים עכשיו, את הכסף עכשיו. הקניין חל מיד. היקח אגנת עלי, ומכיוון שכך, אם הוסיף המוכר למחיר של, על עיכוב התשלום, זה כבר שכר המתנת מעות, וזה כבר עשו משום ריבית. ומאיפה לומדים ששכירות אינה משתלמת אלא בסוף? אמר רבה, דקו ברבנן בהמילתא ועוד כמו הקרא. חכמים דקדקו בזה ומצאו סמך מהפסוק. כי שכיר שנה בשנה, מהכפילות שנה בשנה, הכוונה שכירות של שנה זו, אינה משתלמת אלא בשנה אחרת. כלומר שהסוחר, מי שסוחר פועל לשנה, אז לא חייב לשלם עוד שכרו עד סוף הזמן שעברה כל השנה ונכנסה לשנה אחרת. הרי שאין שכירות משתלמת אלא בסוף. שלמדנו במשנה, אם אכלנו את השדה וכולי מעכשיו אתה נותן לי הרי שלך בלב זוב, אם לגורן 12 מנה אסור. אמר נחמן תרשה שרי, תרשה זה מותר. כלומר מותר למכור סחורה ביוקר בשביל המתנת המעות של הלוקח, שלום שאלה לאחר זמן. למרות שהוא מוסיף על המחיר בגלל המתנת המעות. ואם זה משהו ריבית, זה ממש ריבית. למה הם זה משום ריבית? הייתי ורמי בר חמא לרב נחמן ומונה רב עוקבה בר חמא לרב נחמן ואם לגורם ב-12 מנה אסור. למדנו אסור להוסיף על המחיר בשביל המתנת מהותיו של הלוקח. אמר לה, אתם קצלי, אחלה לא קצלי. במשנה הכוונה קצץ המוכר מפורש ללוקח, אם עכשיו אתה נותן לי, הרי שלך בלב זוז. אם לגורם 12 מנה וכו'. מכיוון שמראש פירש לו את שני המחירים, כאילו אמר לו מפורש, אם הוא לא משלם עכשיו, שכר המתנת מהותיו הוא נוטל, ולכן בעצם יש פה ריבית. אבל כאן, במאמרה שלי, לא הייתה אלא כשלא פירש לו אם עכשיו הוא פחות, אלא שימכור סתם בכך וכך, ותשלום ביום פלוני, מכיוון שלא מפרש, זה לא נראה כשכר המתנת מהותיו, ואין בזה איסור. וזה אתר שהמדובר, מוכר לו סחורה ביוקר בשביל המתנת מהותיו של הלוקח, שלא משלם לה לאחר זמן, אבל בלי להגיד, אם לא תשלם ככה, ואם כן תשלם ככה וכדומה. ועוד סוגי תר, שאמר הפאפה, תר שדידי שערי, הפאפה אומר, תר ששלי שאני עושה מותרתי. הפאפה היה עושה שחר מתמרים, והיה מוכר לוקח שחר בזמן הזול, כלומר בתשרי, שאז יש הרבה תמרים, במחיר גבוה, כשער של זמן היוקר בניסן, והם ממתין ללוקח לשלם עד ניסן, אף פי שכולם יודעים שמחירה שחר בתשרי ובניסן, ודבר ידוע, שבשביל המתנת מהותיו של לוקח מוסיף על המחיר, זה כאילו קצץ לו שני מחירים, בכל זאת מותר, לא אמר את זה מפורש, מה הייתה אמר? שיר חי לא פסי זו לא צריכין, פה הגמרא מביאה נימוק אחר, למה לרפאפה זה היה מותר? כי רב פאפה, השחר שלי, הוא אמר, השחר שלי משובח ולא מתקלקל, בעצם יכולתי אם אני רוצה להמתין, לצניע אותו עד ניסן ומכור אז ביוקר, וזו זה לא צריכין, אני לא צריך את המעות עכשיו בתשרי, אני עשיר, אני לא דחוק למכור את השחר עכשיו בתשרי, בעצם הלוקח לא עושה לי שום טובה בזה שהוא מקדים לקנות את השחר עכשיו, ולעד רבה, אנא הוא דקה, ונמיד לגב הלוקח, הפוך, אני עושה טובה עם הלוקח, אני נותן את השחר בתשרי, ממתין לו עם התשלום, אני לא פורה ממנו אלא עד ניסן. אז אני לא מקבל שום מהלוקח, שום אגרנטה, אני לא מבריח מזה שום דבר, ולכן זה מותר. אבל כשהוא הרב פאפה, אמר לרב ששר, ברד הרבית לרב פאפה, מה איך זה מר דקה, אז מר תדקדך? זה מר תדים, מה ראיתי ללך דווקא אחר המצב שלך, שאתה לא מבריח מזה כלום. למה לא תלך אחר המצב שלהם שלוקחים לך בעצם, שמצידם הם אכן נותנים לך אגרנטה, נותנים לך שכר המתנת מהות. תדעו, אהבו לזוזי הבקשה כקיאש, הרי אם היה להם מאות בידם, היו קונים עכשיו בתשרי, בשכר של, בשער של עכשיו. ועכשיו שאין להם מאות בעצם, הם קונים בשער של ניסן. השדה, זוזי, שקלה ביקור כדי לקמי, הם שמים לך ביוקר, בגלל המתנת המעות, אז אם תלך לפיהם, יש פה איסור משום ריבית. ורב פאפה לא ישיב על הקושיה הזאת. אמר רב חמה, תרשה דידי ודאי שערי. רב חמה אמר, התרשה שלי ודאי מותרת. מה התרשה שלו? הוא היה במקום שהסחורה נמכרת בזול, והיא מוכר אותה בעצם, אותה סחורה לסוחרים במחיר גבוה, כשאר שנמכרת במקום היוקר, וממתיעו לסוחרים על תשלום עד שילכו עם הסחורה למקום היוקר, וימכרו שם, ויחזרו וישלמו לו כאן. כמו שהדבר ניכר, וידוע למשה מוכר, שמוכר ביוקר, משום המתנת המעות, זה לא משום ריבית, כי היה רב חמה, מקבל לעצמו את אחריות הסחורה בדרך עד שתגיע למקום היוקר. כלומר, לא קנו את הסוחרים לעצמם כלל עד שמגיעים לשם, למקום היוקר. ובשליחותו הם מוכרים אותם שם, רק כשמקבלים את המעות המקח מהקונים במחיר היוקר, הם לובים אותם לעצמם, אומר רב חמה, ובעצם אין פה שום ריבית. שאומר רבי חמה, אין פה חשש ריבית אף בזה שהסוחרים תורכים ומוכרים את הסחורה בשליחותו, ושכר הלוואה של מלווה להם, מה איתמה? ניחל להו, דליקו ברשותי, נוח להם הדבר שתמור הסחורה ברשותי, וימכרו בשליחותי, למה? אתה קורא לך דקה אז לישב כאילו מכסה, ונקודה אי שוקה. אני אקח הסחורה עומד ברשותי, ואני איתם נחכם, בכל מקום הולכים, פותרים אותם את השלום המכס, כי בעצם זה תחת השם שלי, מחזיקים להם את השוק, כלומר מכריזים שלא יהיה אדם רשאי למכור סחורה כזו, עד שיהיו הם סחורתם, כי רצו לעזור אותם נחמים, אז הם היו מוכרים קודם כל את הסחורה שלהם, הם פותרים אותם מהמכס ומוכרים אותם ראשונה לשוק, וכן שהסוחרים בעצם נהנים מזה שהדברים ברשותי בעצם, אז הם תורכים בשביל עצמם, לכן זה מותר. ולמעשה הלכת הקרבך מה שאכן תרשה כזו מותרת, והלכת הקרבי לזר שלמדנו בדף סמך א' שריבית קצוצה יוצא בדיינים, והלכת הקרבי ינאי שגם למדנו בדף סמך ג' מה ליהן ומה לדמיהם, שפוסק על הפירות באופן המותר, והתייקרו מותר לקבל מהמוכר לא רק את הפירות עצמם אלא גם את דמיהם, ולא כרב שאומר שלא רשאי, לא רשאי לצאת לו דמים. עוד משנה בדף סמכי עמוד ב', תחילת העמוד אומרת המשנה ככה, מחל לו את הסדר ונתן לו מקצת דמים. נתן לו לוקח למוכר חלק מהכסף. ואמרנו מוכר, מתי שתרצה, אבי מעות, ותולת שלך. מתי שאתה רוצה, תביא את שאר הכסף. בעצם תיקח את השדה. כלומר, הקנה לו את השדה מעכשיו כבר, אם יביא אחר כך יתר המעות. אסור לעשות ככה. למה? כי מי יוכל למוכר את הפירות השדה עד שישלם לו לוקח את יתר המעות? אז כששלם בו בפועל, יתברר למפרע שהשדה הייתה קנויה בעצם מיום המכר, אז המוכר אכל פירות, זה כאילו בשכר נתנת מעותיו, וזה ריבית. אם הפוך, אם יוכל לוקח את הפירות השדה, אפשר בסוף לא ישלם את שאר הכסף, בעצם יחזיר למוכר את המקצת הכסף שהוא כן נתן לו, את החלק הכסף שהוא כן נתן לו בהתחלה, והתברר שלא הייתה השדה קנויה לו כלל. אז נמצא שבעצם שמקצת המעות ששילם, היו כהלוואה אצל המוכר, ואכל את הפירות השדה בשכרן, וזה ריבית. דין אחר, בניין דומה, דיברו על השדה ואמר לו, אם אתה נותן לי מכמה עד שלוש שנים, הרי שלי, הרי שלו, כלומר, הלווהו על שדהו, שאם לא יפרע הלווה, יגוונו את השדה בחובו, ואמר לו מלווה ללווה, אם אתה נותן לי, אם אתה לא פורל את המעות ההלווה מעכשיו עד שלוש שנים, הרי שלי, השדה זה שלי, וכן לא פרל את הלווה עד שלוש שנים, הרי שלו שנה מלווה. אין בזה אישור, אין בזה משום איסור ריבית. וכן היה הביתוס בן זולי נושא על פי הוראת חכמים, ולמרות שלכאורה יש בזה איסור משום ריבית, כלומר אדרבה זה אכילת פירות זה ריבית, משהו שנדבר אפילו באופן שהשדה שווה יותר מהלוואה, אבל הגמרא תסביר את זה למה בזה משום איסור ריבית. עכשיו קודם כל הגמרא עומד לחלק הראשון של המשנה, מי אוכל פירות? כלומר מי שמוכר שדה וקיבל חלק מהדמים, כמו שלמד ברישה של המשנה, מי אוכל את הפירות בזמן הזה עד גמרת השלום? מוכר או לוקח? רבון אמר מוכר אוכל פירות, ואילו רב ענן אמר משלשים את הפירות, כלומר מפקיד את הפירות ביד אדם שליש, אדם נאמן שלישי, שאם ייגמר המקח ויתברר שהשדה שלו לוקח, אז ייתנו את הפירות ללוקח. אם יתבטל המקח, יחזיר המוכר את המעות שקיבל ויקח את פירותיו. ואומרת הגמרא לא פליגי, לא באמת נחלקו בזה. הדה אמר, מה שרבון אמר שמוכר אוכל פירות, הכוונה דאמר, לכי מייטד קני. הכוונה כשאמר המוכר ללוקח, כשתביא את יתר הכסף, כשתביא את שאר הכסף, תקנה אז את השדה, מכאן ולהבא. ולא למפרע מעכשיו, לא כמו מה שאמרנו במשנה. אז השדה ודאי של המוכר, ופירותיה שלו. גם אם ייגמר המקח בפול, בכל מקרה, הדברים שלה לוקח. כלומר, הדברים שלה מוכר בכל מקרה. כי הוא לא יקנה לוקח, אלא מאותה שעה ואילך. עכשיו השדה שלה מוכר, ולכן מוכר אוכל פירות. ומה שאמר רב ענן שמשלשים את הפירות, הכוונה שאמר, לכם, מה היית קנימי עכשיו? זה כשהמוכר אמר לו, קונה, כשתביא את שער המאות, תביא את שער הכסף, תקנה את השדה למפרע מעכשיו כבר, כמו שאמרנו במשנה. לכן אסור למוכר לאכול, וגם אסור ללוקח לאכול, כמו שאמרנו במשנה, ולכן משלשים. עכשיו הגמרא מביאה חילוקי דינים בעניין, ניתן לרב ספא בריבית ברבי חייא, פעמים ששניהם המוכר ולוקח מותרים לאכול את הפירות, פעמים ששניהם אסורים, פעמים שהמוכר מותר ולוקח אסור, פעמים שהלוקח מותר ומוכר אסור. אני רב הבטרי, הוא הסביר את המקרים השונים, פעמים ששניהם מותרים, כי גונד אמר לי, קני בשיעור זוזח, כלומר, אמר לו מוכר לוקח בשעת המקח, תקנה לך בשדה כשיעור מהותיך, מכיוון שילמת חלק מהכסף, מקנה לך עכשיו מקצת השדה באותו שיעור, תקנה עם הכסף שיש לך, תחל ככה בשדה, עם של מחצית הדמים, מחצית השדה שלך, ושאר שדה תקנה לי בעצם, שתיתן לי את יתר הכסף. אז בעצם מקצת השדה של הלוקח, מקצת של המוכר, חצי חצי, או לא משנה, 60-40, 70-30, שניהם יכולים לאכול את הפירות, לכן אמרנו, שניהם מותרים. פעמים ששניהם אסורים, שאמר לי, לכי, מה הייתי קני מעכשיו? כמו שאמרנו, שתביא את שאר הכסף, יקנה לך כבר עכשיו, אמרנו, שניהם אסורים לאכול. פעמים שמוכר מותר לוקח אסור, נניח אמר לי, המוכר לוקח לכי, מה הייתי קני? כמו שאמרנו, כשתביא את שאר המאות, תקנה אז את השדה, מכאן ולהבא, ולכן המוכר אוכל פירות, ולוקח אסור. פעמים שהלוקח מותר ומוכר אסור, כגון אמר לי, המוכר לוקח, קני מעכשיו וזוזה לי הווה הלוואה גבך, כלומר, קנה את כל השדה מעכשיו, ושאר המאות של דמי השדה יהיו הלוואה אצלך, שתשלם לי בזמן פלוני. אז כבר קנה הלוקח קניין גמור, אפילו אם לא ישלם לבסוף, הוא פירות השדה שלו לגמרי, ולכן, כמו שאמרנו, הלוקח מותר לו לאכול, ואילו מאוחר שילבן לוקח את יתר דמי השדה, אסור לך מפירותיה שייכים ללוקח, שאוכל אותם בשכר המתנת המאות, וזה כבר ריבית ממש. ומן תנא, מי התנא שהוא אמר שניהם אסורים? אמר רבי נברי דרבי יהושע, דלא כרבי יהושע, אמר רבי יהודה, צד אחד בריבית מותר, ריבית שנעה על ידי הלוואה, אלא על ידי מכר, וספק אם אכן יבוא לידי, ספק אם באמת יבוא לידי ריבית, אז מותרת לפי רבי יהודה. גם כאן, הרי הריבית במחירה מסופקת, שגם אם יוכל למחיר פירות, תכן שלא יבוא לידי ריבית, אם בסוף לא ישנה לוקח, והתברר למפרע שלא קנה, והמוכר משלו הוא אוכל, רק אם בסוף ייגמר המקח, יתברר שיש פה הלוואה וריבית. אז יש פה צד אחד בריבית, אז מי שאומר שניהם אסורים, זה לא כרבי יהודה, שאומר צד אחד בריבית מותר. עוד דין משכן לו הלווה למלווה בית, או משכן לו שדה, ששווים הרבה, עבור חוב שהוא חייב לו, שהוא פחות מהערך של הבית או שדה, ואמרנו מלווה תנאי בשעת הלווה, כשתרצה למוכרם לא תמכר אלא לי בדמים הללו, אם תרצה למכור את הבית או שדה לאחרים, לא תמכור אלא לי, בדמים מועטים שאוסיף לך למעות הלווה, בעצם יהיה הבית שלי לצמיתות, אסור לעשות כן. למה נמצא שמוכר את השדה בזול בגלל הלוואה שקיבל ממנו, וההוזלה הזאת זה ריבית. אבל אם היה התנאי של המלווה, כשתרצה למוכרם, לא תמכר לי אלה בשוויהן, כלומר בערך המלא של הבית או של השדה, זה כבר מותר, כן פה הוזלה, אין כאן ריבית. מכיוון שמשלם להם בפועל את המחיר המלא. ומי אומר מן תנא בדמים הללו, מי אומר בדמים הללו, שאמר מלווה בדמים הללו שזה אסור, אמר רב הונא ברי דרבי יהושע, דלא כרבי יהודה, עוד פעם דלא כרבי יהודה, שרבי יהודה אמר צד אחד בריבית מותר, גם כאן זה רק צד אחד בריבית, אפשר שלא ירצה להווה למכור את הבית, אז זה לעולם. לא יהיה פה בכלל אפשרות של ריבית, זה רק צד אחד בריבית. ואמרנו לכן, אם אנחנו אומרים שבדמים הללו זה אסור, זה לא כרבי יהודה. ועוד דין שלישי שלא כרבי יהודה, מכר לו אדם לחברו בית, או מכר לו שדה, ואמר לו המוכר לוקח, שבתנאי בשעת המכירה, שכשיהיו לי מעות ואחזירם לי אסור, כלומר, כשיהיו לי מעות, קח את מעותיך ותחזיר לי את הבית ושדה, אסור לעשות ככה. זה לא מחיר הלוואה, מלווה לו, הלוקח למוכר מעות, הוא מחזיר לו, מחזירה לו המוכר, והבית והשדה של הלווה המוכר הם, וכשהוא אוכל מלווה, הלוקח פירות, שכר מעותיו, הוא נותן ריבית. אבל אם לא התנה עם כלום, אלא אמר לו, לוקח מעצמו למוכר, כשיהיו לך מעות, תחזיר אין לך, זה כבר מותר, וזה מן תנא, אמר רבונה ברדר וישוע, זה לא כרבי יהושע, רבי יהודה אמר, צד אחד בריבית מותר, פה זה צד אחד, זה ספק, זה לא בטוח יגל די ריבית, ולכן אם זה אסור, אז זה לא כרבי יהודה. מה יש לרשע, מה יש לסיפה? מה ההבדל בין הרשע כשאמר לו המוכר, כשיהיו לי מעות אחזירם לי אסור, ואילו בסיפה כשאמר לו קח, כשיהיו לך מעות אחזירם לך מותר? מה ההבדל? אמר רבא, הסיפה דאמר לי מדעתה, כי הסיפה שלנו ברייתא, כמו שהסברנו, מדובר, כשאמר לו לוקח למוכר, שלא יחזיר לו מדעתו, מרצונו החופשי, לא מתחייב לעשות ככה. לא יוכל לתבוע אותו על כך הביתים, נמצא שהשדה מכורה ללוקח, מכר גמור, שלא חייב להחזיר אותו למוכר בשום עניין. ולכן רשאי לאכול פירותיו, ואם רצה למכור לו בחזרה, עבור מעותיו, הרי גם זה מכר, זה מכר חדש, ואין בכך כלום. אבל ברישה, שחייב לוקח להחזיר את השדה בעל כורחו, כשיחזירו לו למוכר מעותיו, זה לא מכר הלוואה, והלוואה זה כבר בריבית. הגענו לסוף דף ס"ח עמוד ב', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.